say, Solidos Osha Shuoi, all was of Adi Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי י"א בסיוון תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך. מסכת בכורות, דפים נ"ח ונ"ט. היום בעזרת השם ובישועתו נלמד את שני הדפים הללו, נ"ח ונ"ט, אשר במסכת בכורות. ביום ראשון הבא עלינו לטובה נלמד את דף סמך במסכת בכורות, וביום שני י"ד בסיוון תשע"ט נחגוג את סיום מסכת בכורות על סמך א' דפיה. שבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי ימך בית ישראל ובתוכם. רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי ימו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורטים מהתורה שבכתב, פרשת השבוע, פרשת בעלותך. אנחנו קוראים בפרשה אודות תמאי המתים שלא יכלו להקריב את קורבן הפסח במועדו. יקרבו לפני משה ולפני אהרון ויאמרו האנשים האמה אליו. כיוון שאנשים קרבו לפני משה ולפני אהרון, מדוע פנו האנשים רק אל משה ויאמרו האנשים האמה אליו? הנה מצינו בספרי שיש אפשרות לדרוש מפרה אדומה, שכפי שפרה אדומה יכולה לבוא על ידי כהן שהוא תמה, שכן הוא נטמא על ידי ההתעסקות בפרה ובתמה, כך קורבן פסח יכול להיקרב על ידי אדם תמה. אבל זאת יש לפרוח, כי הועיל ופרה אדומה היא חוקה, ואין לומדים מחוקה. לכן פנו האנשים התמאים בשאלתם דווקא למשה, הועיל ולמשה לא הייתה הפרה חוקה. כפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אני מגלה טעמה ולאחרים היא חוקה. ועל כן משה רבינו בעצמו יכול היה לדרוש ולהתיר לתמאים לעשות את הפסח למרות תומתם. כך נאמר בדרשות מהרית. אנחנו תמאים לנפש אדם. ואונקלוס תרגם את הפסוק הזה, אנחנו תמאים לעצמות נפש אדם. וקשה מה הכריח את אונקלוס לפרש שהם נטמאו לעצמות. אומר הנחלת צבי, נראה כי ממה נפשך התאומה הייתה לעצמות, שכן מצינו בגמרא במסכת סוכה דף חפי עמוד א', נחלקו התנאים יהיו התמיים לנפש אדם. רבי יוסי גלילי אומר, נושא ארונו של יוסף היו. רבי עקיבא אומר, מישאל וליצפן היו שנטמאו לנדב ואביהו. הנה בארונו של יוסף היו עצמות יוסף, כאמור ויקח משה את עצמות יוסף עמו, וגם גופותיהם של נדב ואביהו היו עצמות, כפי שמובא בתוספות שם, שרק השלד שלהם היה קיים. ואם כן, לכאן שלא תפנה, מוכרח אתה לומר שנטמאו לעצמות אדם. ותשובת הקדוש ברוך הוא למשה רבינו הייתה, בחודש השני ב-14 יום בין הארבעים יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו. כך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, זכר למקדש כהילל. כן עשה הילל בזמן שבית המקדש היה קיים. היה כורך מצה ומרור ואוכל ביחד, לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. התמיהה המתבקשת, מדוע אנחנו מזכירים את הפסוק שנאמר כאן לגבי פסח שני ולא את הפסוק המופיע לגבי פסח ראשון, ומצות על מרורים יאכלו? הרי הלל היה כורך במקדש בפסח ראשון. אלא, אומר המהריד מבלז, בזה אנו מראים את השתוקקותנו לבניית בית המקדש שיבנה עוד הרבה לפני פסח של שנה הבאה, וכבר בפסח שני של השנה הזאת נזכה לקרוך מצות ומרורים בבית המקדש. וכדי ליישב את הקושייה הזו באופן אחר, אומר מרן הרב אלישיב זצ"ל, יש להביא את הפסוק האמור בפסח ראשון על טעמיו, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יוכלו. הנה נאמר במסכת תענית דף זך, כל פסוק שלא פסקו משה, אנן לא פסקין עלי. כלומר, אסור לנו לומר חצי פסוק, כיוון שמשה לא פסק אותו באמצעו. אבל כותב המגן גיבורים באורח חיים סימן נ"א, שאם יש בפסוק טעם אתנחת, מותר להפסיק בתיבה הנטעמת באתנחת, או להתחיל מהתיבה שאחריה עד סוף הפסוק. כך גם נוהגים בקידוש להתחיל מעל כן בירך. כעת מובן היטב מדוע אנחנו אומרים את הפסוק המופיע בפסח שני. משום שהיום בית המקדש אינו קיים, ועל כן אין לנו יכולים לומר ואכלו את הבשר בלילה הזה, וגם אי אפשר להתחיל אחריה אתנחת, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו, שהרי היום אין צלי אש. רק בפסוק המופיע בפסח שני מצאנו חצי פסוק מאחריה אתנחת ועד סופו, שלא מוזכר בו קורבן הפסח אלא רק המצות והמרור. על מצות ומרורים יאכלו. אלה הם ארבעת הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת בעלותך את הנרות, וכעת בשמחה ובטוב לבב אל הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי במסכת בכורות, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף נון זין במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, כיצד שייך לומר ברירה כשנטל סתם עשרה עבור תשעה וכלב, וכעת יברר שאחד הוא תמורת הכלב והרי לא יתנה מתחילה על דעת כן? והתשובה היא, משום שסתם מקח דעתו מתחילה שאותו שיברורו כנגד הכלב. שאלה שנייה, רבי יהושע באיזה אופן היתום חייב במעשר? והתשובה, כשהעור של אמו עדיין קיים. שאלה שלישית, מה כוונת המשנה לרבות באומרה הכל נכנסים לדיר? והתשובה, את הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר והטומטום והאנדרוגנוס. שאלה רביעית, מניין למדה המשנה לרבות את אילו? והתשובה, משום שכתוב, מושכותם בהם מומבם, ללמד שהפסולים משום ערבב עבודה זרה פסולים רק במקום שפוסל מום, ובמעשר אין המום פוסל, ובטומטום ואנדרויגנוס משום שהם ספק. שאלה חמישית, מניין שאין הטריפה מתעשרת? והתשובה, שנאמר, כל אשר יעבור פרט לטריפה שאינה עוברת. והשאלה האחרונה על דף נ"ז, מה דרשו מכנף רננים נעלסה? והתשובה, שנושא הבר יוחני את ביצתו ועולה לכינו ומורידה שם. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף נון זין במסכת בכורות. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, י' בסיוון תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, וערב דערב סיום מסכת בכורות הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ביום שני הבא עלינו לטובה, י' בסיוון תשע"ט, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, הוא תלמוד תורתנו בדפים נ"ח ונ"ט במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ"ז עמוד ב', מן המשנה המצויה במרכז העמוד, 23 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, שלוש גרנות למעשר בהמה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה מביאה תקנת חכמים שקבעו זמנים מסוימים שבהם יש להפריש מעשר בהמה, וכל בהמה שהייתה קיימת בעדר בזמנים אלו ועדיין לא התעשרה, התחייבה במעשר בהמה, ושוב אסור למוכרה או לשוחתה עד שיעשרו עליה. וקבעו חכמים שלושה זמנים כנגד שלושת הזמנים שהבהמות יולדות בהם. שיש שיולדות בתחילת החורף, ויש שיולדות בין פסח לשבועות, ויש שיולדות בקיץ. אומרת המשנה בדף נ"ז עמוד ב', שלוש גרנות למעשר בהמה. בשלושה זמנים בשנה צריך לעשר מעשר בהמה מהבהמות שנולדו לו בין זמן אחד לזמן שאחריו. וקבעו חכמים שאחר שהגיע זמן המעשר אסור לכתחילה לאכול מהבהמות או למוכרם בלא מעשר. ובגמרא לקמן בדף נ"ח עמוד א' מבואר שהזמנים נקראו גרונות, לומר שמזמן זה ואילך דין הבהמות כתבועת גורן שהיא תבולה למעשר שאין אוכלים ממנה עד שיאסרו, ואף הבהמות אסור לכתחילה לאוכלן או למוכרן בלא מעשר. ורשי כותב שקודם שהגיע הזמן מותר לשחוט ולאכול את הבהמות, כיוון שהמצווה לעשר את בהמותיו אינה מחילה איסור טבל על הבהמות שלא יתאסרו, ורק אחר שקרה לבהמה שם מעשר, חלה עליה קדושה ונאסרה, אבל בשלושה זמנים אלו אסרו חכמים את הבהמות שלא יוכלן, ולא ימכרן עד שיעשר. ומלשון רשי שכותב מצווה באלמה הוא לעשר בהמותיו משמע, שאין חיוב לעשר, אלא שאם יעשר יקיים מצווה, ולכן רשות בידו לאכול קודם מעשר. כך מסביר החזון איש. מביאה המשנה מחלוקת תנאים מהם שלושת הזמנים. אלו הם הזמנים, א', בפרוס הפסח, 15 יום לפני חג הפסח, והגמרא לקמן בדף נ"ח עמוד א' תבהר שלשון פרוס משמעו פרוסה, דהיינו חצי, והכוונה מחצית מהזמן ששואלים ודורשים בהלכות הפסח, וכיוון ש-30 יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג, נמצא ש-15 יום קודם החג הוא מחצית מן הזמן הזה, ולכן הוא נקרא פרוס. נמצא לפי זה שהפרוס שלפני פסח הוא יום האחרון של חודש אדר, ולפני סוכות הוא יום אחרון של חודש אלול, ולפני שבועות הוא בחף באייר. אז הזמן הראשון זה בפרוס הפסח, הזמן השני הוא בפרוס העצרת 15 יום לפני חג השבועות, והזמן השלישי הוא בפרוס החג 15 יום לפני חג הסוכות. והטעם שקבעו ששלושה זמנים אלו יהיו קובעים למעשר בהמה, זה כדי שיהיו בהמות מצויות לעולי רגלים, ואף שלפני שהגיע הזמן הגורן מותר למכור ולשחוט, כי רק גורן קובע למעשר, מכל מקום היו נמנעים מלמכור ומלשחוט בהמותיהם עד שמעשרים, כי נוח להם לקיים את המצווה הזו בממונם, שהרי אינם מפסידים כלום לפי שמעשר בהמה קרב על ידי הבעלים ואין לכהן חלק בו, אלא מקריבים למזבח את חלבו ודמו, והבעלים אוכלים את הבשר בירושלים כדין שלמים, ולולא התקנה לעשרן קודם שלושת הרגלים, לא היו הבהמות מצויות לעולי רגלים. כך דברי הגמרא לקמן בדף נ"ח עמוד א'. אומרת המשנה, והם גרנות של מעשר בהמה מעת זמן הגורן, הבהמות אסורות במכירה ואכילה, ואלו הם דברי רבי עקיבא. וביאור הדברים שמזמן הגורן ואילך הבהמות אסורות במכירה ואכילה. בן עזאי אומר, זמני הגרנות הם א' ב-29 באדר. גם בן עזאי סובר שזמן הגורן הוא 15 יום קודם הפסח, אלא שרבי עקיבא סבר שחודש אדר הסמוך לניסן פעמים חסר ופעמים מלא, ונמצא ש-15 יום קודם הפסח פעמים מתחילים ביום 29 בחודש אדר, שזה חודש חסר, ופעמים ביום 30 באדר בחודש מלא. ולכן רבי עקיבא לא קבע יום מסוים, ואילו בן עזאי סבר שאדר הסמוך לניסן לעולם חסר, ונמצא שתחילת פרוס הפסח הוא תמיד ביום 29 באדר. כאמור בגמרא לקמן בדף נ"ח עמוד א'. הזמן השני של הגורן לשיטתו של בן עזאי באחד בסיוון. כיוון שההפרש זמן בין חג הפסח לחג השבועות הוא קצר, ולא נולדות בו הרבה בהמות, חשש בן עזאי שאם יפרישו מעשר בהמה כבר בחף באייר, יאכלו הרבה בהמות ב-15 הימים שנותרו עד חג השבועות, ושוב יחסרו בהמות לעולי רגלים, ולכן אמר שיפרישם רק 5 ימים קודם החג, דהיינו בראש חודש סיוון. הזמן השלישי לשיטתו של בן עזאי, זמן הגורן השלישי, ב-29 באב, כי סבר בן עזאי שבהמות הנולדות בחודש אלול מתעשרות בפני עצמן, כפי שמביאה המשנה בהמשך. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, שלושת זמני הגרנות הם א' ב-1 בניסן, והם סוברים שרק שבועיים קודם הפסח שואלים ודורשים בהלכות החג, וקבעו את זמן המעשר כזמן ששואלים בהלכות הפסח, משום שאף הבהמות נצרכות לפסח כדי שהעולים לרגל יביאו ויקריבו כמעשר בהמה. ב' ב-1 בסיוון, ג' ב-29 באלול, שהם שבועיים לפני חג הסוכות, שבהם שואלים בהלכות החג. ולמה אמרו שיפריש מעשר ב-29 באלול ולא אמרו שיפרישנו ב-1 בתשרי, כמו שאמרו לפני פסח שמפריש ב-1 בניסן? מפני שאחד בתשרי הוא יום טוב של ראש השנה, שהוא גם ראש השנה לעניין מעשר בהמה, שאין מעשרים מבהמות שנולדו בשנה זו על בהמות שנולדו בשנה אחרת. וקבעו לעשר ביום שלפניו את כל הבהמות שנולדו שנה שעברה, כדי שיהיה ניכר בין זמני המעשרות ולא יעשר מבהמות של שנה זו על חברתה. ועוד, משום שאי אפשר לעשר ביום טוב, כי המעשרת בהמותיו צובע בסיקרה, צובע בצבע את הבהמה שהופרשה למעשר בהמה, כדי שתהיה ניכרת ואסור לצבוע ביום טוב. לפיכך יקדמו לעשר ב-29 באלול. מביאה המשנה דעה חולקת על רבי אלעזר ורבי שמעון. רבי מאיר אומר, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, ולכן קביעות זמן המעשר של הגורן השלישי ב-29 באב, שכן קבעו לעשר ביום שלפני ראש השנה של המעשר את כל הבהמות שנולדו בגורן האחרון, כדי שיהיה היכר בין זמני המעשרות ולא יעשר מבהמות שנה זו על חברתה. והריטב"א והמאירי כותבים שרבי מאיר אינו חולק על תקנת שלוש הגרנות, אלא רק על תקופת שנת המעשר, שהיא מראש חודש אלול עד ראש חודש אלול שאחריו, ולא באחד בתשרי. כאשר שמע בן עזאי דברי התנאים שנחלקו בעניין חודש אלול, אם הוא סוף השנה הקודמת כמו שקיבלו רב לזר ורבי שמעון, או תחילת השנה הבאה כמו שקיבל רבי מאיר, אמר בן עזאי שכדי לצאת ידי חובת מעשר יש להפריש מכל הנולדים באלול בפני עצמם. והגמרא לקמן תבהר שקבלת התנאים החולקים היא מפי חגי, סחריה ומלאכי. אם כן, בן עזאי אומר, האלולים, הבהמות שנולדו בחודש אלול מתעשרים בפני עצמן. הם אינם מצטרפים למעשר עם הבהמות שנולדו לפני חודש אלול או אחרי חודש אלול. עכשיו מבארת המשנה מהי התקופה שנחשבת שנה לגבי מעשר בהמה. אומרת המשנה, כל הנולדים מאחד בתשרי עד 29 באלול, הרי אלו מצטרפים להיחשב כעדר אחד המתחייב במעשר בהמה. והיינו כדעתם של רבי אלעזר ורבי שמעון שראש השנה למעשר בהמה הוא באחד בתשרי. וסתמה כאן המשנה כדעת רב לזר ורב שמעון שראש השנה למעשר הוא באלף בתשרי. אבל במסכת ראש השנה, במשנה הראשונה סותמת המשנה כדעת רבי מאיר שראש השנה למעשר בהמה הוא באלף באלול. ומשום כך נחלקו הראשונים כאיזה סתם משנה לפסוק. האם כמו משנתנו כאן במסכת בכורות או כמו המשנה הראשונה במסכת ראש השנה. מביאה המשנה דינים נוספים התלויים בכך שאין מעשרים מבהמות שנולדו בשנה זו על בהמות שנולדו בשנה אחרת. אדם שיש לו 10 תלאים, 5 מהם נולדו לפני ראש השנה ו5 מהם נולדו לאחר ראש השנה, אינן מצטרפים להיות עדר אחד של 10 בהמות החייבות במעשר, כי אין חדש וישן מצטרפים זה עם זה. ואומר רשי שאף שאין כל חידוש בדין הזה, שנאו התנא, אגב שרצה לשנות את החידוש באופן שהיו 5 לפני הגורן ו5 לאחר הגורן שהם מצטרפים. אבל אם נולדו כל 10 תלאים בתוך שנת המעשר, 5 מהם נולדו לפני הגורן קודם אחד משלושת הזמנים שנקבעו למעשר בהמה, וחמישה מהם נולדו לאחר הגורן, הרי אילו מצטרפים להיות עדר אחד של 10 בהמות החייבות במעשר בהמה, כי אין אילו נחשבים חדש וישן. שואלת המשנה, אם כן שכל הנולדים בתוך שנה מצטרפים למעשר בהמה, והנולדים לפני הגורן ואחריו אינם נחשבים חדש וישן, למה נאמרו 3 גרנות למעשר בהמה? לגבי איזה דין קבעו חכמים 3 גרנות למעשר בהמה? משיבה המשנה שעד שלא הגיע הגורן, קודם שהגיע הזמן הגורן, מותר לבעל הבהמות למכור ולשחוט את בהמותיו, כי עדיין אינו צריך להפריש את המעשר. אבל אחר שהגיע הזמן הגורן, גזרו חכמים ששוב לא ישחוט את בהמותיו, עד שיעשרן. ואם שחט קודם שעשרן, פטור מעונש מלכות והבהמה מותרת באכילה. והרמב"ם בפירוש המשניות וכן רבי עובדיה מברטנורא מבארים שחידוש המשנה בדין הזה, שאין אומרים שחל עליו קדושה ואסור לשוחטו, ולפיכך אם שחטו תהיה שחיטתו פסולה, אלא בהמה מותרת באכילה, ולכן הזכירה המשנה, מה דינו רק לגבי אם עבר ושחטו, ולא הזכירה מה דינו עם אחרו, הואיל וזה פשוט שעם אחרו, שהוא פטור. זו היה המשנה שלנו, בדף נ"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שקבעו 3 זמנים שבהם חל חיוב לעשר מעשר בהמה. שואלת הגמרא, מה ישנה תלת? מפני מה קבעו דווקא 3 זמנים? משיבה הגמרא, אמר רבא ברשילה, לקבל חורפי ואפלי וקייטי. תקנו כנגד 3 סוגי בהמות. יש בהמות שמקדימות ויולדות קודם פסח, יש בהמות שמאחרות ויולדות בין פסח לשבועות, ויש אינן יולדות אלא בין שבועות לסוכות. וכנגדן תקנו חכמים 3 זמנים אלו. חרפי הם הבהמות המקדימות ללדת, וזמנם בפרוס חג הפסח. אפלי הם המאחרות ללדת, וזמנם בפרוס חג השבועות. וקייטי, הקיציות, היולדות בסוף הקיץ, זמנם בפרוס חג הסוכות. שואלת הגמרא, ומה ישנה בהני זמני, מפני מה קבעו דווקא זמנים אלו? משיבה הגמרא, אמר רבי תנחום, ברי בנו דרביחיה, איש כבר עכו. כדי שתהיה בהמה מצויה לעולי רגלים, קבעו את זמני הפרשת מעשר בהמה לפני 3 הרגלים, כדי שבעלי הבהמות ישעו את בהמותיהם, ולא ימכרו ולא ישחטו אותן עד שיתאסרו בזמן הגורן, ועל ידי כך יהיו בהמות מצויות לעולי רגלים לקחת מהם לאכול ולהקריב קורבנות. ואף על גב דתנן, למרות ששנינו בסוף המשנה שעד שלא הגיע זמן הגורן מותר למכור ולשחוט בלי להפריש מעשר בהמה, מכל מקום אין לחשוש שבעלי הבהמות ימכרו או ישחטו אותן ולא יהיו בהמות מצויות לעולי רגלים, שכן ניחלי דליטעביד מצווה בממוני ועדר לסבון ולאיחול. נוח לו לאדם לקיים תחילה מצווה בממונו ולהפריש מבהמותיו מעשר בהמה, ורק אחר כך ימכרן או יוכלן, וכיוון שכך כל אדם ישעה את הבהמות עד שיגיע זמן המעשר, וממילא יהיו הבהמות מצויות לעולי רגלים. ואף על פי שלפני הזמן יכול לקיים את המצווה ולעשר ורק אחר כך לשחוט ולמכור, מכל מקום אומרים התוספות בדיבור המתחיל ניחלי, כיוון שקבעו חכמים זמן מסוים, דרך הוא להמתין ולעשר את כל הבהמות של אותו הגורן ביחד. ורשי כותב שאדם רוצה לעשות מצווה זו שאינו מפסיד על ידה כלום, שהרי מעשר בהמה קרב על ידי הבעלים ואין לכהן חלק בו אלא מקריבים למזבח את חלבו ודמו, הוא יכול לאכול את כל בשר הבהמה בירושלים כדין קורבן שלמים. מבארת עכשיו הגמרא את משמעות השם גורן. שואלת הגמרא, ומה עיקר אלי גורן? למה קראה המשנה לזמן הפרשת המעשר גורן? משיבה הגמרא, דטבלה כגורן, משום שזמן זה מחשיב את הבהמות תבל, כפי שגורן מחשיב את התבועה לתבל. כלומר, כמו שכינוס התבועה לגורן מחייבה במעשר תבועה מדאורייתא, אף כאן מזמן זה ואילך אסור מדרבנן למכור או לשחוט עד שיעשר מעשר בהמה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה 3 גרנות למעשר בהמה, בפרוס הפסח, בפרוס העצרת ובפרוס החג, אילו הם דברי רבי עקיבא. שואלת הגמרא, וכמה הוא פרוס? כמה זמן קודם הרגל נחשב פרוס הרגל? משיבה הגמרא, פירש רבי יוסי ברבי יהודה, אין נקרא פרוס הרגל פחות מ-15 יום קודם הרגל. דהיינו, לפני חג הפסח הזמן הוא ביום למד באדר, כשחודש אדר מלא, ובחפתת באדר, כשחודש אדר חסר. לפני שבועות זה ביום חף באייר, היינו בזמננו שחודש ניסן תמיד מלא וחודש סיוון תמיד חסר, ונמצא שחג השבועות הוא ביום ה-50 שאחר הפסח חל תמיד בוו בסיוון, ולפני סוכות הוא ביום חפתת באלול. שואלת הגמרא, מאי משמע, איך משמעות לשון פרוס מורה על 15 ימים? משיבה הגמרא, אמר רבי אבאו, פרוס משמעו פלגה, חצי. דהיינו דבר שלם שנפרס ונחלק לשני חלקים. שואלת הגמרא, פלגה דמאי, מאיזה דבר שלם נחלק החצי הזה? משיבה הגמרא, פלגה דהלכות פסח, חצי הזמן שבו עוסקים בהלכות פסח. כי עד דתניא, כמו ששנינו בברייתא, שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם לפסח 30 יום. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר ששואלים ודורשים הלכות פסח רק שתי שבתות שבועיים קודם הרגל. גם הדבר הזה של הפרשת מעשר בהמה נחשב כדרישה בהלכות פסח, שעל ידי שמפרישים מעשר בהמה, יהיו הבהמות מותרות באכילה לצורך החג. רבית יוסף כתב שהחיוב לדרוש 30 יום הוא רק בפסח, משום שיש בו הלכות רבות כגון תחינת חיטים ואפיית המצות והגלת כלים וביור חמץ, שאם לא יעשו אותם כהלכותיהם קודם פסח, אין להם תקנה בפסח, אבל בשאר הרגלים די לדרוש כמה ימים קודם. וביור הגרא כתב שדין זה לא נאמר אלא על חג השבועות, שהרי מצינו במסכת ברכות דף י"ז עמוד ב', שלא היו רגילים להתקבץ ההמון לפני כל רגל לדרוש לפניהם בהלכות של הרגל, אלא רק פעמיים בשנה, משמע, לפני פסח ולפני סוכות ולא לפני שבועות, כי בשבועות די להקדים לדרוש מראש חודש סיוון. אבל המגן אברהם בסימן תחפ"ט כותב, שמסוגייתנו מוכח שגם בשבועות וסוכות יש לשאול בהלכותיהם 30 יום קודם החג, שהרי לשון המשנה, בפרוס הפסח ובפרוס העצרת ובפרוס החג. הוא מדבר על כל המועדים, משמע שבכולם יש לעסוק בהלכותיהם 30 יום קודם החג. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בן עזאי אומר שלושת הגרנות הם ב-29 באדר, ב-1 בסיוון וב-29 באב. מבארת הגמרא את מחלוקת רבי עקיבא ובן עזאי לגבי זמן הגורן הראשון. שואלת הגמרא, במייקה מפלגי רבי עקיבא ובן עזאי, במה נחלקו רבי עקיבא ובן עזאי? הרי לכאורה לדברי שניהם הגורן הראשון הוא באותו זמן, לרבי עקיבא הוא בפרוס הפסח והיינו 15 יום קודם הפסח, ולבן עזאי הוא ב-29 באדר, שזה גם כן 15 יום קודם הפסח. משיבה הגמרא, מחלוקתמי, האם אפשר לקבוע יום מסוים שהוא יהיה תמיד 15 ימים לפני הפסח? רבי עקיבא סבר, אדר הסמוך לניסן, זימנין מלא וזימנין חסר. חודש אדר הסמוך לניסן, כלומר אדר ב' באופן שהשנה מעוברת, ולא אדר ראשון שאינו סמוך לניסן, לפעמים הוא חודש מלא של 30 יום, ולפעמים הוא חודש חסר של 29 ימים. וכיוון ש-15 הימים שלפני פסח מתחילים ביום האחרון של חודש אדר, כדי שיחד עם 14 ימים של חודש ניסן יהיו 15 יום קודם הפסח, לפיכך זימנין דמיקלא ביום 30, לפעמים מזדמן שחל יום זה ביום 30 באדר, וזימנין דמיקלא ביום 29, ולפעמים הוא מזדמן ביום חפתת באדר. ומשום מה היא לא קביעה לזמן. משום כך לא אמר רבי עקיבא מועד קבוע למעשר בהמה לפני פסח, אלא אמר שיש להפרישו בפרוס הפסח, דהיינו, 15 יום קודם הפסח, באיזה יום שהזדמן הזמן הזה. ואילו בן עזאי סבר שאומנם זמן הגורן הוא בפרוס החג, דהיינו 15 יום קודם החג, ומכל מקום הוא אומר זמן קבוע לכך ב-29 באדר. סבר, סובר בן עזאי, אדר הסמוך לניסן לעולם הוא חסר. איל כך, קביע לי זמן ב-29 באדר, ולכן יש זמן קבוע לגורן הזה והוא בחפתת באדר, שתמיד יום זה הוא 15 יום לפני פסח. התורה אבן כותב שהתקנה הזו שיהיה אדר הסמוך לניסן לעולם חסר, נתקנה לאחר שתקנו שיהיו השלוחים יוצאים לגולה להודיע מתי יתקדש החודש, ומאחר שאי אפשר להגיע למקומות הרחוקים עד פסח, תקנו שיהיה אדר לעולם חסר, ועל ידי כך אפילו הרחוקים יעידו לפי החשבון מתי יחול חג הפסח. מבארת עכשיו הגמרא את מחלוקתם לגבי זמן הגורן השני. בן עזאי סובר שזמן הגורן השני הוא באחד בסיוון, וחולק בזה על רבי עקיבא שאמר שהוא 15 יום קודם שבועות, משום שבן עזאי חשש, איידי דלא נפישי, כיוון שאין הרבה בהמות נולדות בזמן קצר זה שבין פסח לשבועות, היא אמרת ליקדים לעשר, אם תאמר שיקדים ויעשר 15 יום קודם חג השבועות, עד אמתי רגל, של מילאו, עד שיגיע הרגל, עד שיגיע חג השבועות, כבר יגמרו כל הבהמות, כי מיד אחר שמעשרן, מוציאן למחירה ושוחטים מהם לאכול, ולא יישארו בהמות לעולי הרגל בחג השבועות. לכן בן עזאי סובר שזמן הגורן השני הוא באחד בסיוון. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקתם לגבי זמן הגורן השלישי. בן עזאי סובר שזמן הגורן השלישי הוא ב-29 באב, ולא כדברי רבי עקיבא, שזמן הגורן השלישי הוא 15 יום קודם סוכות והיינו בסוף חודש אלול. זאת כיוון שבן עזאי לטעמי, בן עזאי הולך לשיטתו, דאמר, הוא אמר אצלנו במשנה שהאלולין, הבהמות שנולדו בחודש אלול, מתעשרין בפני עצמן, ואינן מצטרפות למעשר עם הבהמות שנולדו לפני חודש אלול או אחרי חודש אלול. ואם יקבעו את זמן המעשר בסוף אלול, יש לחשוש שמה יבואו לצרף את אלו שנולדו בחודש אלול עם אלו שנולדו קודם אלול, ולכן קבעו את זמן המעשר בסוף חודש אב. אבל לא קודם לכן, כיוון שצריך להסמיך את זמן המעשר לרגל כמה שיותר, כדי שלא יהיה זמן רב למכור ולשחוט בהמות, שמה לא יישארו מספיק בהמות לצורך עולי הרגל. מה כשהגמרה, למה אמר בן עזאי שזמן המעשר נקבע ב-29 באב? ומשמע שלעולם הוא קבוע בתאריך הזה, ואפילו אם חודש אב הוא חודש מלא, ולעשרין הוא ביום 30, והרי יש לו לומר שמעשרים ביום 30 לחודש אב, מתרצת הגמרה, זימני דמחסרין ללאב, פעמים שבית דין קובעים שחודש אב יהיה חסר, דהיינו, חודש בין 29 ימים, ומקדשים את יום השלושים להיות ראש חודש אלול, ובעינה למעבד הקירה בחדש וישן, וצריכים לעשות הקר בין הבהמות שנולדו בשנת המעשר החדשה, לבין אלו שנולדו בשנה הישנה, משום שבשנה שחודש אב חסר, יצטרכו לעשר באחד באלול, ורצו חכמים שלא יעשרו כלל בחודש אלול כדי לעשות הקר, שהנולדים בחודש אלול מתעשרים בפני עצמם, ואינם מצטרפים למעשר של השנה הקודמת. כלומר, אף שביום הראשון לחודש אלול אין חשש שמה יתאה ויצרף את הנולדים באלול עם הנולדים קודם להם, שהרי אלו שנולדו בתחילת אלול עדיין אינם ראויים להתעשר, שכן לא מלאו להם 7 ימים ואינם ראויים לקורבן, מכל מקום לא קבעו לעשר ביום 30 לחודש אב. שואל הרשש, מה מועיל בן עזאי בתקנתו שזמן הגורן לפני סוכות הוקדם ל-29 באב? הרי אין זה מועיל אלא שלא יעשר את הנולדים בקיץ עם הנולדים באלול, אבל מה ימנע לעשר את הנולדים באלול עם הנולדים בתשרי ואילך? לכן מחדש הרשש שבאמת לשיטת בן עזאי היה זמן גורן נוסף שהיה מיוחד לנולדים באלול, וזמנו היה בזין בתשרי, אחרי שמלאו 7 ימים לנולדים בסוף אלול. מהעת הזו הם אינם מחוסרים זמן ויכולים להתעשר. הגורן הזה לא הוזכר במשנתנו, כיוון שאינו מזמני הגרנות של כל השנה, אלא הוא גורן מיוחד לבהמות שנולדו בחודש אלול בלבד. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים זמני הגרנות הן באחד בניסן, באחד בסיוון וב-29 באלול. מבארת הגמרא את הטעם בזמנים הללו. זמן הגורן הראשון נקבע באחד בניסן, משום שרבי אלעזר ורבי שמעון סברו כרבן שמעון בן גמליאל, דאמר, שואלים ודורשים בהלכות הרגל רק 2 שבתות, רק שבועיים קודם הרגל. וכיוון שהפרשת מעשר בהמה נחשבת כהלכות הפסח, שהמעשר מכין את הבהמות שתהיינה ראויות לאוכלן ברגל, לפיכך זמן המעשר הוא באחד בניסן, שבועיים לפני פסח. ולפיכך רבי אלעזר ורבי שמעון אין אומרים שזמן הגורן הוא בפרוס הרגל, שכן לשיטתם הזמן הוא 14 יום קודם הרגל, דהיינו תמיד באחד בניסן ולא 15 יום קודם הרגל. זמן הגורן השני נקבע באחד בסיוון, והטעם לכך כדאמרן, כמו שאמרנו לאל בדעתו של בן עזאי, כדי שלא יישאר זמן רב בין הגורן לחג השבועות, ומתוך כך יוכלו את מעט הבהמות שנולדו בזמן הקצר שבין פסח לשבועות, ויחסרו בהמות לעולי הרגל. הגורן השלישי הוא ב-29 באלול, משום שרבי אלעזר ורבי שמעון לטעמיו הלכו לשיטתם בעניין הזה. דאמרי, הם אמרו במסכת ראש השנה בדף ב' עמוד א', ואחד בתשרי ראש השנה למעשר בהמה. ולכן לא יכלו לקבוע את זמן המעשר שלפני סוכות לאחד בתשרי, כפי שקבעו את זמן הגורן הראשון לשבועיים קודם הפסח. זאת כיוון שצריך לעשות היכר בין הנולדים בשנה שעברה לנולדים בשנה זו, שלא יבואו לטעות ולעשר מבהמות שנה זו על של שנה אחרת. וכיוון שאחד בתשרי ראש השנה למעשר בהמה, עשו היכר וקבעו לעשר את הנולדים בשנה שעברה קודם היום הזה. דהיינו ביום האחרון של חודש אלול. ורשי כותב שלא קבעו לעשר ביום 30 באלול, כי ברוב השנים אלול חסר. ביום 30 שלו זה כבר ראש השנה. כמבואר במסכת ראש השנה דף למד ב' עמוד א', שעם מימות עזרה ואילך לא מצינו אלול מעובר. ובמסכת ראש השנה בדף ח' עמוד א', נחלקו המוראים בטעמם של רב לזר ורבי שמעון, שאמרו שראש השנה למעשר בהמה הוא באחד בתשרי. רבי יוחנן אמר שהם סוברים, רב לזר ורבי שמעון, שהמקדימות ללדת מתעברות באדר ויולדות באב. ומכל מקום כולן מתעשרות באחד בתשרי, שהוא סמוך לזמן לידת רוב הבהמות שמתעברות בניסן ויולדות באלול. ואילו רב המבאר שרב לזר ורב שמעון סברו שההיקש של מעשר בהמה למעשר דגן מלמד, שכשם שראש השנה של מעשר בדגן הוא באחד בתשרי, גם ראש השנה של מעשר בהמה הוא באחד בתשרי. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בניסן, באחד בסיוון וב-29 באלול הם הזמנים של הגרנות. ולמה אמרו ב-29 באלול ולא אמרו ב-1 בתשרי? מפני שהוא יום טוב ואי אפשר לעשר ביום טוב. מקשה הגמרא, מדוע הוא צריכה המשנה לומר שהקדימו את זמן הגורן לפני ראש השנה, משום שאי אפשר לעשר ביום טוב? ותיפוק לי דבעינה למעבד הקירה בחדש וישן. הרי גם לולי הטעם הזה, אי אפשר היה לקבוע את זמן הגורן ל-1 בתשרי, משום שצריכים לעשות היכר בין הנולדים בשנה זו לנולדים בשנה שעברה. וכיוון ש-1 בתשרי הוא ראש השנה למעשר בהמה, יש לעשות היכר ולקבוע את מעשר הבהמה הנולדים בשנה שעברה, קודם ליום הזה, והיינו ביום האחרון של חודש אלול, מתרץ את הגמרא, אכן שני הטעמים נכונים. חדה ועוד כאמר, כוונת התנא במשנה שחוץ מהטעם שצריך לעשות היכר, יש טעם נוסף. וכך צריך לבאר את המשנה. חדה, טעם אחד לכך שאין זמן הגורן באחד בתשרי, משום דבעינן למעבד דקירה בחדש וישן, כפי שהתבהר. ועוד טעם נוסף, מפני שהוא אחד בתשרי יום טוב של ראש השנה, ואי אפשר לעשר ביום טוב. הטעם שאי אפשר לעשר ביום טוב, משום סקרת, שצובים את התלה שיוצא הסירי בסקר, עדיין הוא בצבע אדום, כדי לסמן שחל עליו קדושת מעשר, ואסור לעשות כאן ביום טוב, ולכן קבעו לעשר ב-29 באלול. רש"י מבאר שהאיסור משום מלאכת צובע, אבל הרמב"ם בהלכות שבת פרק כ"ג הלכה י"ד נקט שהאיסור הוא גזירה שמא ירשום בסקרא, והיינו משום איסור רושם שהוא תולדה של אב המלאכה של כותב. ובהגהות הרמ"ח על הרמב"ם הוא כותב שאין לומר שהאיסור הוא משום מתקן כמו שאסור לעשר תבואה, שהרי כאן אין זה תיקון, כי גם קודם הפרשת מעשר בהמה מותרות הבהמות באכילה, ולמרות שהאיסור הוא מדרבנן, אין זה נחשב תיקון. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי מאיר אומר באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, בן עזאי אומר אלולין מתעשרים בפני עצמם. בהמות שנולדו בחודש אלול מתעשרות בפני עצמם. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את העמו של בן עזאי. תניא אומרת הגמרא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, אמר בן עזאי, הואיל והללו רבי מאיר אומרים כך שראש השנה למעשר בהמה הוא באחד באלול, והללו ורב לזר ורב שמעון אומרים כך שראש השנה למעשר בהמה הוא באחד בתשרי, הרי יש לנו ספק כדעת מלפסוק. לפיכך האלולין הנולדים בחודש אלול מתעשרים לעצמם בפני עצמם ואינם מתעשרים עם הנולדים קודם אלול, שם הראש השנה למעשר הוא באחד באלול, והקודמים לא נחשבים משנה שעברה, אינם מתעשרים עם הנולדים אחר אלול, שם הראש השנה למעשר בהמה הוא באחד בתשרי, והנולדים מאז ואילך שייכים לשנה הבאה, ואין מעשרים מן החדש על הישן או להפך. שואלת הגמרא, ולך זה טעמי דמן מסתבר, שיבדוק ויראה בן עזאי ויכריע טעמו של מי מהתנאים מסתבר יותר ויקבע הלכה כמותו. ומוסיפה הגמרא ומבארת את הקושיה, וכי תימא לומא ציקאי הטעמיו, אם תרצה לומר שבן עזאי לא יכול היה לעמוד על דעתם ולהכריע בין סברותיהם של רבי מאיר אל מול רב לזר ורב שמעון, והרי אין לומר כך. התניא, הרי שנינו בברייתא, בן עזאי אומר, כל חכמי ישראל דומים עליי כקליפת השום, שהוא דבר קל, חוץ מן הקרח הזה, והכוונה לרבי עקיבא. הרי שהיה בן עזאי חכם גדול, ובוודאי ידע להכריע את סברת מימת הנאים נכונה יותר, ואם כן מדוע קבע לעשר את הנולדים בחודש אלול בפני עצמם, מחמת הספק בין טעמי התנאים. מתרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, רבי מאיר ורבי לזר ורבי שמעון, לא אמרו מסברת עצמם, אלא מפי השמועה אמרו. כל אחד מהם אמר שזמני הגורן הם, כפי שקיבל מרבותיו בשמועה שנשמעה מפי חגי, זכריה ומלאכי. ולכן לא יכול היה בן עזאי להכריע ביניהם, כי לא נחלקו בסברה, אלא במה ששמעו בעניין הזה, בשם הנביאים. מבארת הגמרא לאיזה אופן אמר בן עזאי שיש לעשר את הנולדים בחודש אלול בפני עצמם. תניא שנינו בברייתא ששואלת באיזה צד על איזה אופן אמר בן עזאי שהאלולים מתעשרים לעצמם. משיבה הברייתא, נולדו לו חמישה טלאים באב וחמישה באלול, אין מצטרפים זה עם זה. שם האחד באלול הוא ראש השנה למעשר בהמה, ואין מצרפים את החדשים שנולדו באלול עם הישנים שנולדו באב לעשרם ביחד. ואם נולדו לו חמישה באלול וחמישה בתשרי, אין מצטרפים זה עם זה, שם האחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר בהמה, ואין מצרפים את החדשים שנולדו בתשרי עם הישנים שנולדו באלול לעשרם ביחד. נולדו לו חמישה בתשרי וחמישה באב שלאחריו באותה שנה, מצטרפים זה עם זה לעשרם ביחד. שואלת הגמרא, לאופן האחרון שמופיע בברייתא, פשיטא, הרי פשוט הוא הדין הזה שהרי כל הבהמות נולדו באותה שנת המעשר ובוודאי מצטרפות להתעשר ביחד. למה הוא צריכה הברייתא להשמיע את הדין הזה? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי הברייתא. מהו דתימא, היית יכול לומר כי איך ידי מפסיקי שנים מפסיקי גרנות, שכשם שראש השנה למעשר בהמה מפסיק בין הנולדים לפניו ולנולדים אחריו ומונע את צירופם, כך גם זמן הגורן יפסיק ביניהם וימנע את צירופם. וכיוון שבין חודש תשרי לאב יש את זמני הגרנות של פסח ושל שבועות, לא הצטרפו הבהמות הנולדות בתשרי עם הנולדות באב. כמה שמלן לכך השמיע לנו הברייתא שאין הדבר כן, אלא גם באופן זה הבהמות מצטרפות להתעשר ביחד. ומוכיחה הגמרא ממשנתנו שאכן זמן הגורן אינו מונע את צירוף הנולדים לפניו עם הנולדים אחריו. כדתנן, כמו ששנינו במשנתנו, אם נולדו לו לאדם חמישה טלאים לפני ראש השנה וחמישה טלאים לאחר ראש השנה, אין מצטרפים זה עם זה, כי אין מצרפים את הבהמות שנולדו בשנה זו עם הבהמות שנולדו בשנה אחרת להתעשר יחד. אבל אם נולדו כולם באותה שנה, אלא שנולדו חמישה לפני הגורן וחמישה לאחר הגורן, הרי אילו מצטרפים, כי זמן הגורן אינו מונע את צירוף הנולדים לפניו עם הנולדים אחריו. עכשיו מביאה הגמרא ממרה של רבא בדברי בן עזאי. אמר רבא לדברי בן עזאי שהסתפק. האם ראש השנה למעשר בהמה הוא באחד באלול או באחד בתשרי? נמצא שאם נולדו לו חמישה תלאים באב וחמישה תלאים באלול וחמישה בתשרי, הרי זה ספק. האם עשרה הראשונים מצטרפים למעשר, שכן לפי הצד שראש השנה למעשר הוא באחד בתשרי, עשרה הראשונים שייכים לשנה שעברה, והחמישה שנולדו בתשרי שייכים לשנה הבאה, או שמה עשרה האחרונים חייבים במעשר, שכן לפי הצד שראש השנה למעשר הוא באחד באלול, עשרה האחרונים שייכים לשנה הבאה, ואילו הנולדים באב פטורים לגמרי. ומאחר שיש עשרה שוודאי חייבים במעשר, אומר רבא, לפיכך קונסן לדיר להתאסר, מכניס את כל החמישה עשר התלאים יחד לדיר להתאסר, ונוטל אחד מן האלולין, נוטל אחד מאלו שנולדו באלול, ויפרישו למעשר. ורשי מבאר שאין הכוונה שיכול לבחור אחד מהנולדים בחודש אלול ולהוציאו כעשירי, שהרי נאמר לגבי מעשר בהמה, לא יבקר, ומשמעו שלא יוציאנו בידיו, כי אם ייצא מעצמו. אלא מסבירה שמדובר כיון שמנעם כשהם רבוצים או עומדים, ויכול לסופרם באופן שהעשירי יהיה אחד מהנולדים בחודש אלול. ותוסות בדיבור המתחיל ונוטל חולקים על רשי ואומרים שכאן לא שייך איסור של לא יבקר. דהיינו שהוא נוטל ביד אחד מאלו שנולדו באלול, ומפרישו למעשר. אומר רבא, בגמרא והשאר פטורים ממה נפשך? השאר פטורים בין כך ובין כך, שהרי אם באחד באלול ראש השנה, אם באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, נמצא שהתלאים דהלול שנולדו בחודש אלול ושנולדו בתשרי מצטרפים להתאסר ביחד, וכאשר יפריש אחד מהאלולין הועיל לאסר עליהם, ודאב ואילו התלאים שנולדו בחודש אב אינם מצטרפים, והרי הם פטורים לגמרי, כי הם רק חמישה משנה שעברה ולעולם לא יוכלו להצטרף עם אחרים, ואין חייבים במעשר אלא עשרה. והיא באחד בתשרי ראש השנה למעשר בהמה, נמצא שהתלאים דאב שנולדו בחודש אב ושנולדו באלול מצטרפים להתאסר ביחד, וכאשר יפריש אחד מהאלולין הועיל לאסר עליהם, ואילו דתשרי אותם תלאים שנולדו בחודש תשרי אינם מצטרפים, והרי הם פטורים לגמרי. מה יאמרת? אלא מה תרצה לומר שיש לצרפו לגורן אחר? שיצרפו את אותם חמישה שנולדו בחודש תשרי עם תלאים שיוולדו בשנה הבאה, ויתאסרו עמם בגורן שזמנו בפרוס הפסח? אי אפשר לומר כן. שהרי נאמר בתורה לגבי מעשר בהמה, עשירי יהיה קודש. משמעות הדברים, שרק העשירי ודאי אמר רחמנה ולא ספק. רק העשירי בוודאות יהיה קדוש כמעשר בהמה. ולא ספק, ובאופן הזה, הרי אותם חמישה שנולדו בחודש תשרי, ייתכן שכבר נפטרו ממעשר כשיפריש אחד מאלו שנולדו באלול. כי אם ראש השנה למעשר בהמה הוא באחד באלול, הרי יצטרפו יחד עם הנולדים באלול. ותלה זה שנולד באלול ראוי להיות מעשר עליהם. לכן מספק. אינם מצטרפים שוב למעשר בהמה. כך מפרש רשי במסכת בבא מציע דף זין, שאפילו אם יצא הפטור כחמישי במניין, שוב אין העשירי נחשב עשירי אלא תשיעי, כי הפטור אינו כלול במניין העשר. ואם יצא ספק כחמישי במניין, הרי העשירי הוא עשירי בספק. אפילו רשי בכתב יד מבאר, שהטעם שאינו מצטרפם זה מחשש שמא יצא בעשירי אחד מאלו שנולדו באלול. וכיוון שייתכן שכבר יתאסר, הרי הוא אינו ראוי להיות המופרש למעשר, כי העשירי ודאי אמרה תורה, ולא העשירי ספק. שואלת הגמרא על רב הפשיטה, הרי הדין הזה פשוט, כי ודאי צריך לאסר מאלו שנולדו באלול. כי אם ייקח מאלו שנולדו בחודש אב, הרי ייתכן שאינם חייבים במעשר, שהרי אם ראש השנה למעשר בהמה הוא באחד באלול, נמצא שאין משנה שעברה אלא חמישה תלאים ולא חל עליהם חיוב מעשר, ואם ייקח מהנולדים בחודש תשרי, הרי ייתכן שלא חל עליהם חיוב מעשר, שהרי אם אחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר בהמה, הרי אין משנה זו אלא חמישה תלאים ואינם מועילים לאסר על אלו שנולדו באב ואלול. לפי שהנולדים באב ואלול נחשבים כלפיהם כישן לגבי חדש. ואם כן, למה הוא צריך רבא להשמיענו את הדין הזה? מדרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי רבא. מה עוד אתם הייתי סבור לומר שיש לגזור שלא יכניסם לדיר יחד ויאסרם באופן הזה, אלא לא יכניסם כלל ולא יתחייב במעשר בהמה? כיוון שאם יכניסם יחד יש לחשוש דילמה אתי למשקל מהנח, שמא יבוא לקחת מאלו שנולדו באב ומאלו שנולדו בתשרי ולהפריש מהם, ולא יחול המעשר. וכיוון שאינו קדוש, הרי הקרבתו תיחשב כהבאת חולין בעזרה, כמה שמלן. לכן משמיע לנו רבא שלא חוששים לכך, כי יכול למנותם כשהם רבוצים או עומדים, ויהיה ניכר לו מי מהם מהנולדים באלול, ויפרישנו ויפתור את כל החמישה עשר התלאים שברשותו. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף נ"ח עמוד ב'. המשנה ממשיכה לעסוק בענייני מעשר בהמה, ומבארת כיצד מעשרים מעשר בהמה, ומה מעכב במניין הבהמות למעשר. מבארת המשנה באיזה צד מעשרן, כיצד מעשרן את הבהמות. מבארת המשנה, קונסן לדיר, מכניס את כל בהמותיו למקום המוקף גדר, ועושה להם פתח קטן להוציאם בזה אחר זה, כדי שלא יהיו שניים יכולים לצאת כאחת, ויבואו לידי טעות במניין. כמה מבואר במשנה לקמן בדף סמך עמוד א', ומונין סופרם במקל, ואומר על כל בהמה שיוצאת מהדיר את מספרה באופן זה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ואת היוצא הסירי סוקר בסקרת צובעו בצבע אדום, לסימן שהופרש למעשר, ואומר הרי זה מעשר. אומר התפארת ישראל, ופשוט שקודם שסוקרו בסקרה, מברך אשר קדישנו במצוותיו וציוונו להפריש מעשר. מבארת המשנה, מה אינו מעכב בצורת הספירה ומה כן מעכב? אם ענה את העשירי אבל לא סקרו, לא צבע אותו בסקרה, וכן אם לא מנהן לכל הבהמות ביציאתן מאדיר בשבט במקל, או שמנהן כשהם רבוצים, שוכבים או עומדים, ולא על ידי הוצאתם בזה אחר זה מפתח אדיר, גם באופנים אלו הרי אלו מתעשרין, חלה על העשירי קדושת מעשר ושאר הבהמות נפטרו על ידו. ובגמרא בהמשך ידרשו את הדין הזה מהפסוק העשירי יהיה קודש מכל מקום. אבל אומרת המשנה, אם היה לו לאדם 100 טלאים ונטל מתוכם 10, כלומר לא מנה את הטלאים בזה אחר זה עד העשירי, אלא נטל בכל פעם 10 מהם וחזר ונטל אחד מתוך כל 10 בלא למנותם, אין זה מעשר, כיוון שנאמר במצוות מעשר בהמה, ספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב', העשירי יהיה קודש, כלומר, העשירי למניין יהיה קודש, יהיה קדוש, וכשלא מנעם, אינו עשירי למניין וממילא אינו מעשר. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, גם באופן הזה התלה שהופרש נחשב מעשר על שאר התלאים. כמבואר בגמרא לקמן, שהוקש מעשר בהמה למעשר דגן. וכשם שבמעשר דגן נאמר ונחשב לכם תרומותיכם ודרשו חכמים שחל בעומד ובמחשבה, ואין צריך למדוד בפועל שיעור עשירית מהפירות, גם מעשר בהמה חל בעומד ובמחשבה. דנה המשנה באופן שהתערבה אחת מהבהמות שנמנו עם אלו שלא נמנו. היה מוציא את התלאים מפתח אדיר ומונה אותם, ועד שלא הגיע למנות את העשירי, קפץ אחד מן המנועים לתוכן, קפץ אחד מן התלאים שכבר נמנו לתוך אלו שבדיר ועדיין לא נמנו, ואין הבעלים מכירים את התלה המנוי בין התלאים שבדיר, הרי כל אלו פטורים, בין אלו שנמנו ובין אלו שעדיין לא נמנו, משום שאלו שנמנו פטורים, משום שמנהם כראוי ונפטרו המנויים בכך אפילו אם לא מנה את העשירי אחריהם, כדברי רבא שיאמר לקמן בדף נ"ט עמוד א' את הדברים. ואילו אלו שבדיר פטורים, אף שעדיין לא מנהם כלל, משום שאינו יודע מי הוא שנמנה, וכל אחד מהם אינו אלא ספק האם הוא מחויב במעשר, שהרי אולי הוא זה שקפץ מבחוץ. וכל ספק אינו חייב במעשר, כיוון שנאמר בתורה לגבי מעשר בהמה, העשירי יהיה קודש, משמע, רק העשירי ודאי נעשה מעשר ולא העשירי ספק. ואם כבר מנה יותר מעשרה טלאים, ויש בין היוצאים חלק שכבר הופרשו כמעשר בהמה, וחזר אחד מן המאוסרים, אחד מאלו שנמנו כעשירי, וקדשו בקדושת מעשר בהמה וקפץ לתוכן, לתוך אלו שבדיר ועדיין לא נמנו, ואינו ניכר מיהו התלה שחזר לתוך הדיר, היינו באופן שמנה כראוי אבל לא סקרו בסקרה, וכמו ששנינו לאל שאינו מעכב, אומרת המשנה, כולם יראו עד שיסתאבו, עד שיפול בהם מום, ואז יאכלו במומן לבעלים, כיוון שנעשו כולם ספק מעשר בהמה, ואסור לשוחתם ולאוכלם כחולים. זו המשנה שלנו, בדף נ"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהבא לעשר את בהמותיו, כונסן לדיר, והן יוצאות דרך פתח קטן. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת באיזה אופן מותר לגרום להם לצאת מהדיר. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא באיזה צד, כיצד, מעשר אדם את בהמותיו, מבארת הברייתא כונסן מכניס, הוא כל עדר מבהמותיו החייבות במעשר לדיר, וחיוב המעשר חל על כל עדר של 10 בהמות מאותו מין, אבל צריך להכניס כל מין בפני עצמו, כי אין מעשרים מבקר על צאן ומצאן על בקר, כפי שלמדנו ליל בדף נ"ג עמוד א', ועושה להם פתח קטן כדי שלא יהיו שניים יכולים לצאת כאחד ויבוא לידי טעות במניין, כמבואר במשנה לקמן בדף סמך עמוד א'. הוא מביא את אימותיהם של התלאים שהכניסו מעמידם סמוך לדיר מבחוץ, והם התלאים עומדים מבפנים וגועות האימהות בחוץ, ויוצאות התלאים שבפנים לקראת אימן. שואלת הגמרא, למה צריך להעמיד את האימהות מבחוץ כדי שיגעו, וכך יימשכו ביניהם לצאת מהדיר? ולפקינו אינו, יוציאם הבעלים עצמו בידיו. משיבה הגמרא, כל אשר יעבור תחת השבט כתיב לגבי מעשר בהמה. משמע שצריך שהתלה עצמו יעבור, ולא שיעבירו אחרים. שואלת הגמרא, עדיין לא מובן למה צריך להעמיד את האימהות מבחוץ, ולישדלו ירקה וליפקו לבתי. הרי ניתן לזרוק ירק לאכילה מחוץ לדיר, וכך יצאו התלאים שבתוכו כדי לאכול את הירק. משיבה הגמרא, אמר אבונה, חכמים קבעו שיוציאו את התלאים דווקא על ידי קריאת אמותיהם, גזירה משום לקוח ומשום יתום. מחמת החשש שמא בזמן המניין יצא מהדיר תלה של לקוח מאחרים או תלה יתום, שהם פטורים ממעשר בהמה, כמבואר דינם לאל בדף נ"ה עמוד ב', והם אינם מצטרפים למניין עם שאר הבהמות. ואם נמנה עם החייבים במעשר, נמצא שפוטרם ממעשר בהמה שלא כדין, שהרי האמת היא שאין מניינו עולה לחשבון של המעשר, וגם זה שהופרש למעשר אינו קדוש, ואם כן הקרבתו תיחשב כהבאת חולין בעזרה. לכן קבעו שיוציאום רק על ידי גאיית אמותיהם, ובאופן זה לא ייצאו היתום והלקוח, שהרי אין להם אם. יתום פשוט שאין לו אם, וגם בלקוח יש לומר שרוב הבהמות הנלקחות, אין אימן נמכרת אימהן. דורשת הגמרא מלשון הפסוקים את אופן הפרשת מעשר בהמה, אילו פעולות מעכבות בו ואילו אינן מעכבות בו. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק האמור לגבי מעשר בהמה, כל אשר יעבור תחת השבט. יש לדרוש מלשון הפסוק יעבור, שרק תלה שיכול לעבור בעצמו חייב במעשר, פרט לטריפה שאינה עוברת בכוח עצמה, אלא צריך להעבירה שפטורה מן המעשר. רש"י מבאר שמדובר בטריפה כגון שנשברו רגליה מן הרכובה מן הברך ולמעלה, ואינה יכולה ללכת ברגליה. וזוהי אחת מיותחי טריפות, וטריפה זו אינה יכולה לעבור ברגליה תחת השבט. ומלשון הפסוק תחת השבט יש ללמוד שיש מצווה למנותן לכל הבהמות בשבט. מבררת הברייתא אם לא מנהן בשבט או שמנהן רבוצים או עומדים ולא מנהן על ידי הוצאותם מפתח הדיר, מניין שאויל המניין וחל המעשר. מבררת הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב העשירי יהיה קודש. משמע מלשון הכתוב שחל המעשר והעשירי קדוש מכל מקום, בכל אופן שהוא, בין אם עבר ונמנה על ידי השבט ובין אם לא עבר או נמנה תחת השבט. מוסיפה הברייתא ומבררת ואין לי לרבות למעשר אלא באופן שקרא המונה את שמו של העשירי, עשירי בשעה שמנעו. אבל אם לא קרא את שמו עשירי מניין שאף באופן זה חל עליו קדושת מעשר. מבארת הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב העשירי יהיה קודש. יש לדרוש ממה שלכאורה תיבת יהיה מיותרת, שהרי ניתן היה לכתוב העשירי קודש. לומדים מזה שהעשירי שיוצא יהיה מעשר מכל מקום, בכל אופן שהוא, בין אם המונה קרא לו בפיו עשירי, ובין אם לא קרא לו בפיו עשירי. והרשש כותב שכוונת הגמרא לרבות שאפילו אם לא מנעם כלל, אלא רק העבירם בזה אחר זה בפתח הדיר, העובר העשירי הרי הוא קדוש למעשר, כמבואר לכמן בדף סמך עמוד א', שהעשירי למניין הבהמות הוא קדוש. ורש"י מפרש שם שלא הולכים אחר המניין שמונה בפיו, אלא אחר מספר הבהמות שהוציא. שואלת הברייתא, יכול שאם היו לו 100 טלאים ונטל 10-10, כלומר לא מנה את הטלאים בזה אחר זה עד העשירי, אלא נטל בכל פעם 10 מהם וחזר ונטל אחד מתוך כל 10 בלא למנותם, יכול יהיו מאוסרין? האם יכול שיחול על העשירי שביניהם קדושת מעשר ויפטרו שאר הטלאים ממניין וממעשר? משיבה הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב העשירי, ואין זה שהופרש עשירי, כיוון שאין שם עשירי אלא על ידי מניין. רבי יוסי בר רבידא אומר, באופן זה שנטל 10 יחד ומהם לקח אחד לעשירי, הרי זה מעשר. שואלת הגמרא, מה איתם דרבי יוסי בר רבידא, מה טעמו של רבי יוסי בר רבידא שסובר שאף בנוטל טלאים ללא מניין ומפריש מהם למעשר, חלה כדושת מעשר על הטלה שיפריש? משיבה הגמרא, רבי יוסי בר רבידא סבר לה כאבא אלעזר בן גומל. דתניא כך שנינו בברייתא. אבא אלעזר בן גומל אומר, נאמר בפסוק האמור בפרשה מדברת על תרומת הלוויים המפרישים לכהנים תרומה ממעשר ראשון שקיבלו מהבעלים, והפסוק מופיע בספר במדבר פרק חי פסוק זך, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. ויש לבאר שבשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת היא תרומה גדולה ואחת היא תרומת מעשר. ומשום כך למידים מזו לזו, כשם שהתרומה גדולה ניטלת בעומד, כלומר ניתן לעמוד את שיעור מה שתורם ולתרום על פי העומדן, ואין צריך למדוד את שיעור הפירות ולתרום על פי מה שמדד, וכן ניטלת במחשבה, כלומר די שנותן עיניו בצד אחד במחשבה להפריש מאותו צד ויכול לאכול מהצד האחר, אף אם לא יפריש ממש, משום שלשון הפסוק ונחשב לכם תרומתכם, אף תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. מוסיפה הגמרא ומבארת, וסבר רבי יוסי ברבי יהודה שכיוון שמעשר קריה רחמנה תרומה, בתורה הוזכר מעשר דגן בלשון תרומה, שכן מצינו דכתיב לגבי מעשר ראשון, כי את מעשר בני ישראל אשר הרימו להשם תרומה נתתי ללוויים לנחלה, ואם כן, גם מעשר דגן דינו כתרומה וניטל בעומד ובמחשבה, ואיתקש ואוקש ושווה מעשר בהמה למעשר דגן, כמבואר לעיל בדף נ"ג עמוד א', שמלשון הפסוק, והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם, משמע שבשני מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. ומשום כך יש ללמוד מה מעשר דגן, כשם שמעשר דגן ניטל בעומד ובמחשבה, שהרי קראה התורה את שמות תרומה, אף מעשר בהמה שהוקש למעשר דגן, ניטל בעומד ובמחשבה. ולכן אפילו אם יש לפניו 10 ונטל אחד מתוך 10, כפי שעלה בדעתו בלא שמן העם, הרי זה מעשר. דנה הגמרא, אם מעשר בהמה חל מאליו גם ללא הפרשה במחשבה. אמר רב, העשירי מאליו הוא קדוש. אם יצאו 9 בהמות מהדיר ומנע אותם זו אחר זו, חלה על העשירי קדושת מעשר, אף על פי שעדיין לא יצא מהדיר ולא מנעו. שואלת הגמרא, מינה לי לרב, מיני לרב הדין הזה? אילי מהמהד אתניה, אם תאמר שהוא למד זאת ממה ששנינו בתורת כהנים בפרשת בחוקותיי, אין לי ללמוד שחל הקדושה על העשירי, אלא באופן שקרה שמו עשירי. אבל אם לא קרה שמו עשירי, מניין שחל עליו קדושת מעשר בהמה? אומרת הברית התלמוד לומר מלמדנו הכתוב, העשירי יהיה קודש מכל מקום, שהעשירי קדוש בכל אופן שהוא, ואף אם לא קרה עליו שם, הרי שהוא קדוש מאליו. האם מפה למד זאת רבה? דוחה הגמרא, אין להוכיח מהברית הזו כדברי רבה שהעשירי קדוש מאליו, כי הרי יש לדחות ולומר ודילמה, ושמה יש לבאר שכוונת הברית היא, עשירי הוא דלא קריה, אמנם לא קרה עליו שם עשירי, אבל מכל מקום, קודש קריה, אמר עליו שיהיה קדוש למעשר, אז רק באופן זה חל עליו קדושת מעשר. אבל אין ראיה שחל עליו קדושה, אף אם לא אמר כלום. אלא מציעה הגמרא מקור אחר לחידושו של רבה, ייתכן שרבה למד שעשירי קדוש מאליו מהד תניא ממה ששנינו בברייתא. קרא לתשיעי עשירי ואחר כך יצא עשירי ולא דיבר, הדין הוא שיהיה התשיעי נאכל במומו כאשר ייפול במום, כי חל עליו שם עשירי בטעות, והעשירי יהיה מעשר שהרי הוא העשירי האמיתי. הנה מוכח מן הברייתא שעשירי נהיה קדוש מאליו אף ללא קריאת שם כלל. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מהברייתא הזו כדברי רבה. ודיל משאי נהייתה משום שאפשר שהמקרה שהובא בברייתא שונה מהמקרה שהזכיר רבה, שהרי ייתכן שבברייתא מדובר באופן דיבר לעשירי, שלבסוף יצא גם העשירי מפתח הדיר ובזה יתברר שהוא העשירי, אז רק באופן זה חל עליו שם מעשר בהמה. הנה מאופן נוסף בו אפשר להעמיד את הברייתא, שהיא עוסקת באופן דאח ואילויי, שהצביע על התלה העשירי כשיצא, ומשום כך חל עליו שם מעשר, אבל באופן שדן רבה דהיינו שהעשירי נשאר בדיר ולא יצא וגם לא הראה עליו באצבעו, ייתכן שלא תחול עליו קדושת מעשר בהמה. אלא מציעה הגמרא מקור נוסף לחידושו של רבה, אלא צריך לומר שרבה למד שהעשירי קדוש מאליו מהד תניא. ממה ששנינו בברייתא קרא לתשיעי עשירי ומת עשירי בדיר, תשיעי נאכל במומו, כי חל עליו שם עשירי בטעות וכולם, כל השמונה שיצאו ראשונים, פטורים ממעשר בהמה. מבררת הגמרא מה הטעם, מה הטעם לכך שכולם פטורים, והרי לא הספיק להפריש עליהם את העשירי, לאו משום דקדש לעשירי, האם אין זה משום שחלה קדושת מעשר בהמה על העשירי אף שהוא נשאר בדיר וממילא נפטרו אחרים שהרי הופרש מהם מעשר כדין, הרי שמוכח מדברי הברייתא שקדושת מעשר חלה מאליה כדברי רבה. דוחה גם את זה הגמרא ואומרת ודילמה, שמה הטעם שכל התשעה שיצאו פטורים זה משום דיפטרו במניין הראוי, שבעת שנמנו היו ראויים להיפטר בעשירי שיופרש למעשר בהמה, ולפיכך אף שלבסוף לא הופרש העשירי כולם נפטרו. ומצינו מקור לפטור הזה, מן הטעם הזה, דאמר רבה, הרי רבה בעצמו אמר במסכת בבא מציעא דף ו' עמוד ב', מניין הראוי להתעשר פותר את אלו שנמנו מלהכניסם שוב לדיר ולמנותם, אף אם לבסוף לא הפרישו עליו מעשר, ואם כן רבה לפי דרכו אינו יכול להוכיח מן הברייתא הזו שהעשירי קדוש מאליו. אלא מסיקה הגמרא מהו המקור לחידושו של רבה, בהכרח יש לומר שרבה למד שהעשירי קדוש מאליו מהד תניא ממה ששנינו בברייתא הזו. הברייתא שלפנינו נאמר בקרא לתשיעי עשירי ונשתייר העשירי בדיר, התשיעי נאכל במומו כיוון שחל עליו שם עשירי בטעות, והעשירי קדוש בקדושת מעשר, הרי שמבואר בברייתא כדברי רבה שהעשירי קדוש מאליו גם אם לא יצא ולא קרא לו שם כלל. ובהמשך בדף סמך עמוד א' נלמד שהדין הזה שניתן להחיל קדושת מעשר על אילו שאינם העשירי במניין הוא רק בתשיעי ובאחד עשר ולא בשאר המנויים. כיוון שהובא פה הברייתא הזו בדין קרא לתשיעי עשירי, מקשה עליה הגמרא סתירה מברייתא אחרת. שואלת הגמרא, איך ניתן לומר שאם קרא לתשיעי עשירי יש לאוכלו רק אם נפל בו מום? והתניא הרי שנינו בברייתא אחרת שאף אם קרא לתשיעי עשירי, הרי התשיעי כבהמת חולין הוא, ויכול לשוחטו ולאוכלו מיד ואינו צריך להמתין עד שיפול בו מום. ותרצת הגמרא, תני תנא כמדי רב שישת, שנה אחד מלומדי הברייתות לפני רב שישת, המני כדעת מי נשנית הברייתא הזו ששנינו בה שהתשיעי דינו כחולין? דעת רבי שמעון בן יהודה היא. לתניא שנינו בברייתא, ודברי הברייתא הזו נשנו על המשנה לקמן, שנאמר בה קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי, שלושתן מקודשים, התשיעי נאכל במומו והעשירי מעשר ואחד עשר קרף שלמים. קרא לתשיעי עשירי ולעשירי עשירי ולאחד עשר עשירי, אין אחד עשר מקודש, וזה הכלל. כל שלא נעיקר שם עשירי ממנו, אין אחד עשר מקודש. אבל לגבי התשיעי סובר התנא במשנה, שלא צריך שיעקר שמו של העשירי כדי להכיל קדושה על התשיעי. ועל זה בא רבי שמעון בן יהודה לחלוק ולסבור, שגם על התשיעי לא חל שם עשירי, אלא אם נעקר שם עשירי מן העשירי. אם כן נאמר בברייתא הזו, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, כשם שהאחד עשר אינו קדוש, אלא אם כן נעקר מהעשירי שם עשירי, והיינו באופן שקרא לו תשיעי, אף התשיעי שנקרא בטעות עשירי אינו קדוש, אלא אם כן העיקר שם עשירי ממנו מהתלה שיצא אחריו עשירי, והיינו באופן שקרא לו תשיעי. ומוכיח רבי שמעון בן יהודה כדבריו, והדין נותן. יש ללמוד דין זה מקל וחומר, ומה יוצא אחד עשר שהוא חמור כל כך, שאם הוא נמנה בטעות כעשירי, הוא עושה קדושה להיקרב, חלה עליו קדושה להקריבו לשלמים, שמרבה זאת הגמרא לקמן בדף סמך א' עמוד א' מהכתוב, ומכל מקום הוא אינו קדוש, אלא אם כן העיקר שם עשירי ממנו, אם העשירי שיצא לפניו נקרא בטעות תשיעי, ולא חל שם עשירי על תלה אחר לפניו, כל שכן שהיוצא תשיעי ונקרא בטעות עשירי, שהוא קל יותר, שהרי אינו עושה קדושה להיקרב, לא חל עליו קדושה להקריבו לשלמים, אלא דינו כעשירי רק לעניין זה שלא יאכלנו כחולין עד שיפול בו מום. אינו דין וכי לא נלמד בקל וחומר שאם נעקר שם עשירי עמנו, אין, אכן תחול עליו קדושת עשירי לעניין שלא יאכל אלא במומו, אבל אי לא לא, אם לא נעקר מהעשירי שם עשירי לא תחול קדושה על התשיעי שנקרא בטעות עשירי, הרי לנו שרבי שמעון בן יהודה סובר, שאף אם קרא לתשיעי עשירי, הוא אינו קדוש אלא אם יעקור מהעשירי את שמו, והוא התנה ששנה את הברייתא שהובא לאל בדף נ"ט עמוד א', שאם קרא לתשיעי עשירי, והעשירי נשאר בדיר, התשיעי דינו כבהמת חולין ויכול לשוחטו ולאוכלו מיד, שהרי כל זמן שלא קרא שם אחר לעשירי האמיתי, לא נעקר שמו ואין תלה אחר יכול להתקדש בשם עשירי. ועכשיו מבארת הגמרא את סברת חכמים שחולקים על רבי שמעון בן יהודה. מבארת הגמרא חכמים חולקים על רבי שמעון בן יהודה וסוברים, שתשיעי שקראו עשירי חל עליו קדושה, גם אם לא נעקר שם עשירי מן העשירי, משום שיש לדחות ולומר היא הנותנת. אותה הסברה שמר רבי שמעון בן יהודה להוכיח שלא חלה קדושת עשירי על התשיעי, אלא אם כן נעקר מהעשירי שם עשירי, היא עצמה מועילה להכריע שלא כדבריו. שרי מסתבר שדווקא יוצא 11 שהוא עושה קדושה להיקרב, שחלה עליו קדושה חמורה והוא ראוי להקרבה לשלמים, רק אם נעקר שם עשירי ממנו, אם נעקר שם עשירי מן העשירי, אין, אז חלה לה 11 קדושה חמורה זו, אבל היא לא, אם לא נעקר מהעשירי שם עשירי, לא. לא חל עליו קדושה חמורה זו, ואפילו אם חזר וקרא בטעות גם לאחד עשר עשירי, בכל זאת הוא אינו קדוש להקרבה כשלמים. אבל היוצא תשיעי שקרא לו בטעות עשירי, כיוון שאף אם חל עליו קדושה, אין קדושתו חמורה, שהרי הוא אינו עושה קדושה להיקרב, לא חל עליו קדושה לעניין זה שצריך להקריבו כשלמים, אלא רק לעניין זה שאסור לאוכלו כחולין בלא שיפול בו מום משום כך, אף על גב דלא נעקר שם עשירי ממנו, אף על פי שלא נעקר שם עשירי מהעשירי האמיתי, חל על התשיעי הקדושה הזו. ומבארת הגמרא טעם נוסף לדברי חכמים שחולקים על רבי שמעון בן יהודה. הנה מאופן נוסף בו ניתן לבאר את החילוק בין קדושת תשיעי לקדושת האחד עשר, שנקראו בטעות עשירי ולא נעקר שם עשירי מן העשירי האמיתי. הטעם הוא שהתלה יוצא 11 כיוון דיברר לי עשירי, שכבר התברר מי הוא העשירי האמיתי, שהרי אף אם לא קרא לו עשירי, מאליו נקבע שהוא המעשר. לכן הנה עקר שם עשירי ממנו, הנה, אם ענה את העשירי בטעות, במספר אחר שבזה נעקר ממנו שם עשירי, חל הקדושה על היוצא 11. אבל היא לא, לא. אם לא עקר מהעשירי את שמו, לא חל על ה-11 שם עשירי. שהרי לאחר שיש עשירי גמור, אי אפשר שיהיה עשירי אחר אחריו. אבל היוצא תשיעי דעקתי לא יברר לעשירי, שעדיין לא עוברר מי הוא העשירי האמיתי. אף על גב דלא נעקר שם עשירי ממנו, גם אם לא יעקור מהעשירי את שמו, אלא יקרא גם לא עשירי, הרי כבר חלה הקדושה על התשיעי. והנה עיקר את קדושתו כשיקרא לעשירי עשירי. מסיקה הגמרא ואומרת ותו לא מידי. שוב אין מה להוסיף אלא ערר על הסברה הזו, ובוודאי כך מסתבר שתשיעי שקראו עשירי חל עליו קדושה מיד ולא נאכל אלא כשיפול בו מום, ואפילו אם קרא גם את הבא אחריו בשם עשירי. מביאה הגמרא את שיטת רבה שמניין הראוי פותר. אמר רבה, מניין הראוי להתאסר פותר את אלו שנמנו מלחזור ולמנותם שוב, אף אם לא נשלם המניין. והיינו, אם היו לו 10 תלאים והכניסם לדיר ויצאו מקצתם בפתחו ומנעם כראוי, וקודם שמנה את העשירי מת אחד מהנשארים בדיר או שיצא בפתח אחר, וממילא לא הופרש העשירי, אלו שמנה כבר פטורים מלחזור ולהתאסר, משום שבזמן שמנעם, היו ראויים כל 10 התלאים לצאת באותו פתח ולהפריש עליהם את העשירי למעשר. אומר החזון איש, ואם הפסיק את המניין במזיד על ידי נעילת הדלת או ששחט את הנותרים, גם מניין הראשונים אינו נחשב מניין הראוי, משום שאין זה שכבר עבר, שהרי יש להחשיבו כמי שמתחילה הייתה דעתו להפסיק את המניין ולא מועיל מניינם, אלא כשנאנס ולא יכול היה להשלים את מניינו. מבררת עכשיו הגמרא, מינה לי לרבה ה. מניין למד רבה את הדין הזה? הילי ממד אתננים, נאמר שלמד זאת ממה ששנינו במשנתנו, קפץ אחד מן התלאים המנויים לתוכן, לתוך אילו שבדיר. שעדיין לא נמנו ואינו מכיר את התלה המנוי בין התלאים שבדיר, נאמר במשנה כולן פטורין, בין אלו שנמנו ובין אלו שעדיין לא נמנו. ולכאורה יש לברר, מנועין גופה יהודי פטרו, מה שהמנועים בעצמם נפטרו, שמחמת כן נפטרים אף אלו שלא נמנו, לאו האם אין זה משום שנמנו במניין הראוי להתאסר בסופו. ולכן, אף שלא הגיע במניינו לעשרה, כיוון שמנעם כראוי נפטרו בכך, והרי זה כדברי רבה שמניין הראוי פותר. דוחה הגמרא את המקור הזה ואומרת, ודילמה, דעשר אלויי. שמה המשנה עוסקת במנועים שכבר ייסר עליהם, ולכן הם פטורים מלהכניסם שוב לדיר לעשרם. אבל אם לא ייסר עליהם, הם אינם פטורים על ידי מניינם, אף שבשעת המניין היו ראויים שיתאסר עליהם. מבארת הגמרא אכן רבה למד את דינו ממשנתנו, והיא ביור זה שהובא לצורך דחיית הראיה, והיינו שהמשנה עוסקת במנועים שכבר ייסר עליהם, לא מצית אמרת, אינך יכול לומר כן, דעתני שהראשונים לו בסיפה שאם קפץ אחד מן המאוסרים לתוכן, כולם יערו עד שיסתאבו, והלשון מן המאוסרים משמעותו מאלו שכבר ייסרו עליהם. וכיוון שהסיפה עוסקת באלו שיסרו עליהם, בהכרח שהרישה עוסקת באלו שלא יתאסרו, ומכל מקום הם פטורים. הנה מוכח כדברי רבה שמניין הראוי פותר. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה מהי מעוסרין, שמה הביור במה שנאמר בסיפה, מן המעוסרין לתוכן כולם יראו עד שיסתאבו? היינו במעשר דווקא, כשקפץ אחד מאלו שנמנו עשירי והופרשו למעשר, ודווקא באופן זה כל אלו שבדיר יראו עד שיסתאבו. אבל ברישה ניתן לפרש שמדובר במנועים שייסר עליהם, ולכן הם פטורים מלמנותם שוב. ומוכיחה הגמרא שאכן זו הייתה כוונת המשנה, די קנמי, יש לדייק מלשון המשנה שכך הוא ביור הנידון בסיפה. דקטני, שנינו בסוף המשנה, כולם יראו עד שיסתאבו. ואם מדובר בתלאים שכבר ייסרו עליהם, למה כולם יראו עד שיסתאבו? והרי נמנו כדין ואותרו באכילה. אלא ודאי יש לבאר שמדובר בתלאים שנמנו כעשירי והופרשו למעשר. אם כן אפשר לומר, שהרי שעוסקת רק במינויים שכבר ייסר עליהם, אבל אם לא ייסר עליהם, הם אינם נפטרים במה שנמנו. ואין הוכחה מהמשנה לדברי רבה שמניין הראוי פותר. מביאה הגמרא מקור אחר לדברי רבה, אלא אמר רבה המקור לדין הזה, שמניין הראוי פותר ממעשר בהמה. נלמד ממה דאמר קרא, ממה שנאמר בפסוק לגבי מעשר בהמה, בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב', כל אשר יעבור תחת השבט. משמעות לשון הפסוק הוא שחיוב מעשר בהמה הוא על מי שצריך לעבור ולהימנו תחת השבט, ולא על מי שכבר עבר ונמנה. ומבאר רבה את המיעוט, מהי שכבר עבר, אילו בהמות הם בכלל שכבר עבר למניין שמחמת כן הם פטורים מלהימנות שוב. אידי עשר אילויה, אם כוונת הפסוקי למנויים שכבר ייסר עליהם, צריכה לממרה, וכי צריך להשמיענו שאינו צריך לשוב ולעשר עליהם. אלא לה ולה ודאי כוונת התורה היא, למעט את אילו די פטרו להו במניין הראוי, שרק נמנו כראוי כדי לעשרם, ומחמת המניין הראוי אין צריך לחזור ולמנותם. למרות שלבסוף לא ישרם, כי מת אחד מהנותרים הוא יצא מפתח אחר. מסיקה הגמרא אכן שמע מינה, אכן יש להוכיח כך, שמניין הראוי פותר ממעשר בהמה. מוכיחה הגמרא כדברי רבה מברייתא, תניא כבתי דרבה, שנינו בברייתא כמו שאמר רבה, שמניין הראוי פותר ממעשר בהמה. נאמר בברייתא היו לו עשרה תלאים, והכניסן לדיר ומנה חמישה, ואין הכוונה דווקא לחמישה, אלא כל שמנה חלק מהם הרי הם פטורים, כי היו ראויים להתאסר על ידי מניינו, ומת אחד מהם מן העשרה. יש חילוקי דינים בזה. אם מן המנועים הוא התלה שמת, מונה את החמישה הנותרים ומשלים עליהם על החמישה הראשונים, עד שיהיה מניינם עשרה. ואותו אחד שמת אינו מחסר מהמניין, כיוון שכבר נמנע. והעשירים מפרישו למעשר על כולם. ואם מחמשת התלאים שאינן מנועים הוא התלה שמת, ושוב לא ניתן להשלים את המניין לעשרה תלאים, התלאים המנועים פטורים מלמנותם שוב. כיוון שבעת שמנהם היו עשרה תלאים והיה ניתן להפריש אחד למעשר. ומשום כך, אף שלבסוף מת אחד מהם ולא ייסרו עליהם כלל, מניינם הראוי פותר אותם. ואילו ארבעת התלאים שאינן מנויים, מצטרפים לגורן אחר להתאסר עם הבהמות שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא. כמבואר ליל בדף נונזיין עמוד ב', שלוש גרנות למעשר בהמה, והיינו שלושה זמנים בהם כונסים לדיר את הבהמות שנולדו מזמן הגורן הקודם, ומפרישים מהם מעשר. כיוון שכבר היו בעדר של עשרה והתחייבו במעשר, ואסור לשוחתם או למוכרם קודם הגורן הבא, כיוון שכבר התחייבו במעשר. ואף שחיובם למעשר פקע מחמת אונס שמת אחד מהם, לא פקע איסורם, כך מסביר החזון איש. ואף שמת אחד מהם קודם שנמנו ולא היה ניתן לעשרם, יש חיוב להשותם לזמן הגורן הבא ולצרפם לעדר אחר שיחד עמם יהיה בו עדר הראוי לעשרו ולהפריש משניהם יחד מעשר בהמה. מביאה הגמרא שלושה חילוקי דינים התלויים בכלל שאמר רבה שמניין הראוי פותר. אומרת הגמרא, ואמר רבה, היו לו 14 תלאים החייבים במעשר בהמה, והכניסם לדיר שיש לו כמה פתחים, ויצאו תחילה 6 בפתח זה, ואחר כך יצאו 4 בפתח זה בפתח אחר, ולא הצטרפו למעשר כיוון שלא יצאו כולם בפתח אחד, וארבעה נשתיירו שם בתוך הדיר. הדין תלוי באופן בו יצאו אותם 4 שנשארו בדיר. אם בפתח השישה יצאו, אם הם יצאו באותו פתח שבו יצאו השישה הראשונים, הרי הם מצטרפים למניין 10, ולכן נוטל אחד מהם את היוצא האחרון, ומפרישו למעשר, והשאר וארבעת האחרים שיצאו מהפתח האחר ולא הופרש עליהם מעשר, מצטרפים לגורן אחר, להתעשר עם הבהמות שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא, כיוון שלא נפטרו במעשר זה שנעשה בפתח אחר, וגם אין מניינם פותרם, כיוון שבעת שהחלו לצאת, כבר לא היו בדיר 10 תלאים, ולא היה מניין זה ראוי למעשר. ואם לאו, ואם לא יצאו 4 האחרונים בפתח שבו יצאו 6 הראשונים, אלא יצאו בפתח שיצאו בו 4 הראשונים או נשארו בדיר, הרי 6 הראשונים פטורים, כי בעת שהחלו לצאת, היו עדיין 10 בהמות בדיר, והיו ראויים להתעשר. וארבעה, אותם 4 שיצאו ראשונים בפתח האחר, וארבעה אחרים שיצאו אחריהם או נותרו בדיר, מצטרפים לגורן אחר להתעשר עם הבהמות שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא. זאת כיוון שבעת שהחלו לצאת, כבר לא היו בדיר 10 תלאים. ובאופן זה, אין מניינם פותרם. דין נוסף אומר רבה, יצאו תחילה 4 תלאים בפתח זה, ואחר כך יצאו 6 בפתח זה, ונשתיירו שם בתוך הדיר 4 תלאים. אם אותם 4 שנשארו בדיר בפתח השישה יצאו, הם יצאו באותו פתח שיצאו בו קודם 6 תלאים, הרי שביציאתם השלימו למניין 10 תלאים שיצאו מאותו הפתח, ומשום כך נוטל מהם אחד למעשר, והשאר, אותם 4 תלאים שיצאו תחילה מפתח אחר, פטורים ממעשר על אף שלא הופרש עליהם מעשר. כי בעת שיצאו היו 10 תלאים בדיר, והיה ראוי להפריש עליהם מעשר, ומשום כך הוא פותרם מלחזור ולהכניסם לדיר כדי לעשר עליהם. ואם לאו, ואם לא יצאו 4 האחרונים בפתח שיצאו בו קודם השישה, אלא יצאו בפתח שיצאו בו 4 הראשונים או שנשארו בדיר, הרי 4 שיצאו ראשונים וכן השישה שיצאו לאחריהם בפתח השני, פטורים, כי בעת שהחלו לצאת היו עדיין 10 תלאים בדיר, ומניינם היה ראוי לדין מעשר, ומשום כך הוא פותרם מחיוב מעשר. ואילו אותם 4 שנותרו בדיר ויצאו בפתח שיצאו בו 4 הראשונים, מצטרפים לגורן אחר להתעשר עם התלאים שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא, ולא נפטרו במניינם, כי בעת שמנעם כבר לא היו בדיר 10 תלאים, ולא היה מניין ראוי לפותרם. הדין השלישי שמביא רבה, יצאו תחילה 4 בפתח זה, ואחר כך יצאו 4 בפתח זה, ונשתיירו שם בתוך הדיר 6 תלאים. אם אותן 6 יצאו כולם בפתח אחד, דהיינו באחד הפתחים שיצאו ממנו קודם 4 תלאים, הרי זה נוטל מהם אחד מאותם 10 שיצאו מפתח אחד, הוא נוטל תלה אחד למעשר, והשאר 4 האחרים שיצאו מפתח אחר פטורים ממעשר. כי בעת שהחלו לצאת היו עדיין 10 כבשים בדיר, ומניינם היה ראוי להפרשת מעשר, ומשום כך המניין פותרם מלחזור ולהכניסם כדי לעשר עליהם. ואם לאו, אם לא יצאו כל השישה באחד משני הפתחים שיצאו מהם 4 תחילה, אלא הם יצאו מפתח אחר או נשארו כל השישה בדיר, הרי הקבוצות הראשונות, שבכל אחת היו 4 תלאים, פטורים, כיוון שבעת שהחלו לצאת היו עדיין 10 תלאים בדיר, והרי זה מניין הראוי להפריש על ידו מעשר, ומשום כך הוא פותרה מלמנותן שוב למעשר. ואילו השישה האחרונים מצטרפים לגורן אחר להתעשר עם הבהמות שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא, כי מניינם לא פתרה מחיוב מעשר, כיוון שבעת שהחלו לצאת כבר לא היו 10 תלאים בדיר. שואלת הגמרא, מייקה משמלן, מה חידש לנו רבה בשלושת האופנים הללו? וכי הוא בא ללמדנו דמניין הראוי פותר? והאמרה רבה חד הזימנה, והרי כבר לימדנו רבה את הדין הזה לאיל, ואין חידוש במה שחזר ואמר את הדין הזה שוב באופן הזה. משיבה הגמרא, רבה הוא צריך לחזור וללמדנו את הדין באופנים הללו, כי יש בדבריו חידוש. מהו דתאים השמה תאמר, אמנם ודאי מניין הראוי אמרינן, באופן שוודאי המניין ראוי להתעשר בסופו, וכגון שהיו 10 והנותרים בדיר ודאי עומדים לצאת מאותו הפתח ולהצטרף לאלו שנמנו למניין 10, הרי שבאופן זה היוצאים תחילה נפטרים על ידי המניין, גם אם בסוף מתו הטלאים בתוך הדיר ולא הופרשת עליה למעשר. אבל ספק מניין הראוי, באופן שכבר בעת המניין ייתכן שלא יבואו הטלאים הנמנים לידי מעשר, וכגון שיש 14 טלאים ויצאו 4 מהם בפתח אחד ו4 בפתח אחר, שבאופן זה אין ודאות שימנה 10 בפתח אחד, משום דעת טלאים הנותרים חזי לאחה ודחזי לאחה, הם ראויים לכאן וראויים לכאן, כלומר הם יכולים לצאת בפתח שיצאו 4 הראשונים ולהצטרף עמם לשיעור מעשר, אבל הם גם יכולים לצאת בפתח האחר ולהצטרף לשיעור מעשר עם 4 האחרים. היה מקום לומר שבאופן זה לא אמרינן, אין אומרים שהמניין נחשב כמניין הראוי ופותר ממעשר. כמה שמלן, משמיע לנו רבה שגם באופן זה המניין נחשב מניין הראוי הפותר ממעשר. וכל מי שנמנה ביציאתו והיה ראוי שבאותו הפתח ייצאו 10, פטור ממעשר. אם כן, רש"י מבאר שוודאי מניין הראוי, הכוונה באופן של 10 טלאים בדיר ופתח אחד. ואילו בספק מניין הראוי, מבאר רש"י בשני אופנים. אופן ראשון שיצאו 4 בפתח זה ו4 בפתח זה, והשישה שהשתיירו, לא ידוע באיזה פתח יצאו, וכיוון שספק הוא לאילו 4 ישלימו, היה אפשר לומר שאין זה מניין הראוי הפותר, בין לגבי 4 ראשונים ובין לגבי 4 אחרים. לכן משמיע לנו רבה שזה נחשב למניין הראוי. והאופן השני, שמבאר רש"י מה זה ספק מניין הראוי, כיוון ששישה אלו יכולים להשלים ביציאתם למניין 10 בכל אחד משני הפתחים, ולכן זה נחשב כספק מניין הראוי. החילוק בין שני האופנים ברש"י, מבאר החזון איש, שלפי הביאור הראשון אפילו אם ייצאו 6 בפתח אחד ו4 בפתח אחר, השישה נחשבים כספק מניין הראוי, למרות שהנותרים אינם ראויים להשלים ל10 אלא בפתח אחד. אבל לפי הביאור השני, זה אינו נחשב ספק אלא באופן שיצאו 4 בפתח אחד ו4 בפתח אחר, והשישה הנותרים היו ראויים להשלים ל10 בכל פתח. ואילו כשיצאו 6 ו4 הרי כלפי השישה, זהו ודאי מניין הראוי, כיוון שהנותרים ראויים להשלים ל10 רק בפתח זה. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר רבא בדיני מעשר בהמה. ואמר רבא היו לו 15 טלאים, לא יאמר אברור 10 טלאים כחושים, ואכניסם לדיר ואתול מהם אחד למעשר, והשאר החמישה הנותרים מחוץ לדיר יהיו פטורים ממעשר, שהרי הם לא יצטרפו בדיר האחד לעדר של 10, אלא כונסם חייב להכניס את כולם לדיר, ומוציא 10 בפתח הדיר במניין, ונוטל מהם אחד למעשר, והשאר החמישה הנותרים בדיר מצטרפים לגורן אחר, להתאסר עם הבהמות שיוולדו לו עד זמן הגורן הבא, ואינם נפטרים מחיוב מעשר בהמה שכבר חל עליהם. רש"י לקמן בדף סמך עמוד א' מבאר שיש בחידושו של רבא שני חלקים. א', לא יאמר אברור 10 ואתול מהם אחד אלא כונסן לדיר, היינו שאינו יכול לברור את הכחושים ולהכניסם לדיר, ואת הטובים יותר להשאירה מחוץ לדיר. החידוש השני שיש בדברי רבא, שלאחר שהכניסם עם האחרים לדיר, הרי שהתחייבו במעשר ואסור לו למוכרם או לשוחתם, ואף שלא נמנו אינם נפטרים מאיסור זה, אלא הם עומדים באיסורם עד שיצטרפו לגורן אחר, ואימנו. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לדברי רבא. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כדברי רבא, היו לו 15 טלאים, לא יאמר אברור 10 טלאים ואכניסם לדיר ואתול מהם אחד למעשר והשאר פטורים, החמישה הנותרים מחוץ לדיר יהיו פטורים ממעשר, אלא כונסן לדיר מכניס את הטלאים, את כל הטלאים לדיר, ומוציאם 10 בפתח הדיר ונוטל מהם אחד למעשר, והשאר החמישה הנותרים בדיר מצטרפים לגורן אחר להתאסר עמו בגורן אחר, ואינם נפטרים מחיוב מעשר בהמה שכבר חל עליהם. בקשה הגמרא על דברי רבא, והתניא הרי שנינו בברייתא, היו לו 19 טלאים, לא יאמר אברור 10 טלאים ואכניסם לדיר ואתול מהם אחד למעשר, והשאר התשעה הנותרים מחוץ לדיר יהיו פטורים ממעשר. לא יאמר כך, אלא כונסה מכניס את כל הטלאים לדיר, ומוציא 10 בפתח ונוטל מהם אחד למעשר, והשאר התשעה הנותרים בדיר פטורים לגמרי ממעשר, ואין צריך לצרפם ולעשרם עם הגורן הבא. כך נאמר בברייתא, ואילו רבא אמר שהנותרים מצטרפים לגורן אחר. מתרצת הגמרא באמת הלכה כרבא שהטלאים הנותרים בדיר חייבים במעשר ומצטרפים לגורן אחר. מה ששנינו בברייתא שאם יש לו 19 טלאים, התשעה הנותרים על 10 נפטרים לגמרי ממעשר. תרגם הרב אונה בר סחורה כמי דרבא ברגלה, העמיד וביאר רב אונה בר סחורה את הברייתא לפני רבא, כשדרש רבא בהלכות הרגל בשבת שלפני הרגל, בדיר שיש לו שני פתחים עסקינן. הברייתא עוסקת באופן שיש שני פתחים בדיר, ויצאו 9 בפתח זה ו9 בפתח זה. אם כן נמצא דאח חד, אותו אחד שנשאר אחרון בדיר, הזי לאחר ולאחר, ראוי להצטרף בין לתשעה שיצאו בפתח הראשון, ובין לתשעה שיצאו בפתח השני, ולכן כולם פטורים, כי בעת שיצאו נמנו כולם במניין הראוי להתאסר. והעשירי קדוש בין אם יצא באחד משני הפתחים ובין אם נשאר בדיר, שהרי העשירי נעשה קדוש מאליו. וזה שכל המינויים נפטרים על ידי המניין, כותב רבנו גרשום שהפטור הוא מדין ספק מניין הראוי, שהתבהר לאל שגם בזה פטור מלחזור לאסר עליהם. שואלת הגמרא, למה הוא צריך רבונה בר סחורה להעמיד את הברייתא באופן זה שיצאו בשני פתחים? ולישני לי, הרי יכול היה לתרץ לרבה שהברייתא עוסקת בדיר שיש לו רק פתח אחד, וכגון שמנה תשעה טלאים, וכמעט העשרה כשהגיע העשירי ויצא בפתח, קר אחד מרישה, התחיל למנות שוב מתחילה. 1, 2, 3, 4, ולא קרא לעשירי בשם עשירי. אלא התלה התשעה עשר נמנה כעשירי ופותר את התשעה שלפניו. אבל גם התשעה שמנה מתחילה ללא עשירי נפטרו במניין הראוי. משיבה הגמרא, רבונה בר סחורה לא בייר כך את הברייתא משום דקה סבר, הוא סובר עשירי מאליו קדוש. כמבואר לאל בדף נ"ט עמוד א', שהקדושה חלה עליו בצאתו עשירי אף שאינו יחיד בדיר, מכיוון שבפועל יצא העשירי. ואם כן, אחר שמנה תשעה טלאים, התלה שיצא אחריהם קדוש, גם אם החל למנות מחדש וקרא לו אחד. והתשעה האחרונים לא ייפטרו בהפרשתו, ולכן הוא צריך להעמיד שיצאו בשני פתחים, והעשירי נחשב ראוי להשלים לכל התלאים שיצאו לפניו. מוסיפה הגמרא ושואלת, למה הוא צריך רבונה בר סחורה להעמיד את הברייתא באופן שיצאו בשני פתחים? ולישני לי בגורן, והרי יכול היה לתרץ לרבה שהברייתא עוסקת בדיר שיש לו רק פתח אחד, ומדובר באופן שמנהן זוגות זוגות, שיצאו תשעה זוגות ומנה כל זוג כאחד, והתלה התשעה עשר יוצא אחרון לבדו, ועל ידי כך כולם פטורים מדין, מניין הראוי, כיוון שהמונה בזוגות, הרי הוא מונה שני מניינים יחד עד תשעה, והתלה האחרון ראוי לחשב כעשירי לכל אחד משני המניינים של היוצאים לפניו. משיבה הגמרא, רבונה בר סחורה לא העמיד כך משום דקסבר, עשירי למניין בהמות הוא קדוש. אין הולכים אחר המניין שמנה בפיו 1, 2, 3, אלא אחר מספר הבהמות שיצאו. וכיוון שיצאו 5 זוגות שהם 10 בהמות, ממילא אחד מהזוג החמישי נעשה קדוש. וכל אלו שיצאו אחריו אינם נפטרים, כי לא נותרו אלא 9, ואין זה מניין הראוי להתאסר. אמר רב חנן בר יצחק, זכאי אימי דרבונה בר סחורה, זכתה אימו של רבונה בר סחורה שילדה בן כמותו, דשני להשמעתה ברגלה כשמעתי, שידע לתרץ את הקושייה מהברייתא על רבה בזמן הדרשה שדרש רבה לפני הרגל, והעמיד את הברייתא על פי דברי רבה עצמו לאל בדף נ"ט עמוד ב', שמניין הראוי פותר ממעשר בהמה. רש"י בכתב יד כותב שעל ידי שאמר רבונה את התירוץ הזה בפני רבים שבאו לשמוע את הדרשה, התפרסם טבעו של רבונה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים נ"ח ונ"ט במסכת בכורות, עם 10 שאלות לשילון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה לרבי עקיבא, מדוע נקבעו דווקא זמנים אלו, פרוס הפסח, פרוס העצרת ופרוס החג? שאלה שנייה, מדוע נקרא הזמן שנקבע למעשר בהמה גורן? שאלה שלישית, מהו ראש השנה למעשר בהמה? שאלה רביעית, כשאמר בן עזאי, חוץ מן הקרח הזה, למי הייתה כוונתו? שאלה חמישית, מה הדין כשהיו לו 100 בהמות ונטל 10 למעשר? שאלה שישית, מדוע תקנו להוציא הבהמות מהדיר דווקא על ידי שתעמוד נעימותן מבחוץ? שאלה שביעית, מניין נלמד שבתרומת מעשר מספיק מחשבה? שאלה שמינית, כשקרא לתשיעי עשירי ונשאר העשירי בדיר, מה הדין של התשיעי? שאלה תשיעית, מהו הכל שכן שאמר רבי שמעון בן יהודה בכדי ללמוד שגם התשיעי אינו קדוש, אלא אם כן נעיקר שם עשירי מהעשירי? והשאלה האחרונה, מה השיבו על כך חכמים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה ישועות דפינו היומי להיום. יום שישי י"א בסיוון תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת בעלותך, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים נ"ח ונ"ט במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב ושמח הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון י"ג בסיוון תשע"ט, ערב חג סיום מסכת בכורות, ונלמד את הדף הלפני האחרון של המסכת, הדף ה-60 של מסכת בכורות, דף סמך. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.